טוב, האמת היא שאנחנו בעיקרון סיימנו את הפסקה הקודמת, נכון? או נשאר לנו כמה שעות לקרוא עוד פעם, כי ממש אין לי מה להסביר בזה בהם, כי על פי מה שראינו, אז זהו, העניין מסבר, לא... אז אולי בשביל הסדר, אז נקרא את הכל מההתחלה, בקריאה מההתחלה ועד הסוף, ובזאת נעשה סיום לפסקה. האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית, נותה אמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה, בכללות המון היצורים והעולמים כולם. המעילה המשפחתית היא מעילה מהרסת את האשיות המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי. לשכלל את העולם המעשי והרוחני. האותיות המבטאות את שם השם אלוקי ישראל, הכוללות בקרבן את כל חיי העולמים כולם, עם מקוריותם ושורשם העליון, עם סידורם והרמוניותם, כוללות בקרבן את כל האמון היסודי שהתוכן התיאורי והמעשי של משפחת האדם המשוכללה נובע מהם. בלכתם בדרך ישרה, ביות החיים מבונים כהוגן, בתיקון, ונמשכים בפנימיותם רגשי האמון האידיאליים, המשוטטים בכל המון הבריאה ממעל ומתחת, הרי מפקים מעיינות של ברכה, של עושר ושל הופעות נשמתיות עדינות לכל. בשיבורם, באחירתם, במרידת הסדר האידיאלי שלהם, הרי הם יסוד האירוס, האירוס העולמי, האירוס האורגני, האירוס המשפחתי, האירוס הנשמתי, עכירת החיים ומערתם. בדיקת מיסותה, ממקור החיים העליונים היא לקוחה, מכל אושרה וברכתה של תורה אשר דרכיה דרכי נועה וכל נתיבותיה שלום. העולם הולך ותועה בנתיבותיו, אבל המבקש הוא את האמון האלוהי, את הנתיב של אור החיים, ובו יבוא האור והחוסן האמוני, או והתוכן, בבניין משפחתי, בין השם אל עולם ובין כל מעשיו. יופיע על ידי התגלות אמונת אמון, אשר בישראל מאז היא אצורה. ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד ורחמים, ורסתיך לי באמונה וידעת את השם. האמון המשפחתי בבנותו ובשכלולו, ייסו ויעבור את כל גבוליו, וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחוסיים. הערכים היחוסיים, הערכים של ההתייחסות. עושים, זאת אומרת, התייחסות בין כל דבר לכל דבר. הנה, פה זה יפורט. ימצא את מעמדו הישר, הבלתי מעול, בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפיים, בין עמים רבים, בין יושבי אקלימים ומדינות שונות, בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות אשר לאדם, בין האדם ובין כל היצור, בין חיי שעה לחיי עולם, בין הכל אל הכל. וכמו שדיברנו, בכל הפעמים שדיברנו, שהיסוד של האמון המשפחתי הוא העיקרון האונטי, ההווייתי, הכללי, שחובק את המציאות כולה, שהיא כולה באמת. כל המערכות כולם, אילולי אותו יסוד של אמון, שבאמת, אם תבדוק, אז תראה שזה לא משהו פיזי, וזה לא משהו, זה לא משהו מדעי, על כל פנים, במדע החול ובמדע הפלסטי, זה לא דבר שאתה יכול למדוד אותו בדיוק, ומכל מקום, זה היסוד היותר קריטי בחיים, בין כל דבר לכל דבר. והעיקרון שבינו לבינה, היחס הנפשי, וקשר החיים, אחדות הנפשות, נמצא באיזה מידה בין כל מערכת לכל מערכת, בין שכיר לסוחר, בין מעסיק למועסק, בין אנשי רוח לאנשי מעשה. תמיד ישנו איזה קשר של אמון, ואילולי האמון הזה אין חיים בכלל. והממד שהוא כל כך ממשי וכל כך ניסיוני במשפחות טהורות, במשפחות בריאות, במשפחות נורמליות, במשפחות ישראליות, אותנטיות, אז העיקרון שהוא, למי שלא מכיר אותו, אז הוא מיסטי ולא אפשרי, ולמי שמכיר אותו הוא כל כך פשוט, כל כך גלוי, עד שאין מה לדבר עליו. כי זה פשוט, זה פשוט היש בחיים, והמובן מאליו שלהם. ומכל מקום הוא המסד לכל עושר החיים, וטבעיות החיים, ושמחת החיים, ותפקודי החיים. זה גם העיקרון בכל מערכת התייחסות, בין אדם לאדם, בין קבוצה לקבוצה, בין עם לעם, בין תרבות לתרבות, בין דת לדת, בין עולמות לעולמות. תמיד ישנו את קשר החיים, את ההוויה הפנימית, את שם השם אלוקי ישראל, עם אותיותיו, אותה חיות, כל עולמים מצד מקוריותה ושורשה העליון וסדרה והרמוניותה שמתגלה בכל מערכת שיש שם חוק בסדר, משטר שיסודו לא ממדים חיצוניים וטכניים, אלא עמדות נפשיות פנימיות במסד לעולם ערכים. זוהי האמונה, האמונה הפנימית היודעת את כבודה, את אושרה וגבורתה, המדושנת עונג פנימי, המכירה שהיא בכל מושלת. הנה, בנקודה הזאת אנחנו כבר חוזרים ומתלכדים עם האמונה במושג היותר אדיר שלה, עם המושג, עם האמונה כמושג אונתולוגי, הווייתי, כללי, אותה אמונה רבה, שפה היא נקראת האמונה הגדולה, שרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים, בזכר עליון מפואר, בסדר והתאמה, בכללות המון היצורים ועולמים כולם, שם היא תתגלה האמונה הפנימית היודעת את כבודה, את אושה וגבורתה, המדושנת עונג פנימי, המכירה שהיא בכל מושלת, שהיא מחלקת במידה ובמשקל של צדק ויושר, אור וחיים, לכל המון יצורים לאין תכלית. בכל זאת, על פי סדר וערך של ייחוסים נאמנים. במקור, בכתב היד, היה כתוב ערוכים. ופה שוב, אני לא יודע למה, לא מבין מה פשר התיקון הזה, שאני קצת חושש שזה לא תיקון, אלא זה פשוט טעות. באמת צריך להיות כתוב ערוכים ולא דרוכים, כי אני לא יודע מה זה דרוכים ברוח שלום ואמת, אלא ערוכים, מסודרים, נערכים ומסודרים, ברוח שלום ואמת, אמונת עולמים, זו תהיה תפארת הכל, עטרת תפארת ביד השם, אשת חיל, עטרת בעלה. צרכי היומיום ומגמות הנצח, מגמות הכלליות שהתכלית של, שלא לדבר ההיסטוריה, אלא ההוויה כולה היא קרואה להתרקם ולהתעצב לאורם בתכליתם. טוב, נגיד שנגענו בפסקה, כי לעזוב את הפסקה מתוך המחשבה שעמדנו עליה, מיצינו אותה, אז זאת תהיה מן הסתם נועלות, שאנחנו לא צריכים להיכנס לשטויות האלה. אז זה טוב שאנחנו מרגישים שיש דברים גדולים כאלה, שיש אנשים שמבינים את זה, ויש אפילו מי שיכול לכתוב דבר כזה. אז טוב, שנדע שיש אנשים גדולים. הפרק הבא. שכחת השבטים לייחוסם היא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק וייפרד לגמרי מכללות האומה. וארץ הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות נתרבה הבלבול והערבוב. לא רק התפילות המיוחדות והראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו. כי אם כל ערכי החיים, הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות, שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון, אור וחיים, מתאים מהלוך הנפש השבטית ובונה את עולמו, והוא לפעמים מאחר וסותר בניין ביותו מלופף בסדרים שאינה מעניינו. אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי. אבל בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית, שמתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים, ואם הנועם והסידור נתמעט, ומרירות ואיסורים רוחניים וגשמיים מתחברים עם כל מעשינו, בכל זה אף על פי שמיצר וממר לי, דודי לי, ובן שדי, ילין. ומתוך האחדות הבלולה המלאה, ערבוב וחסון סידור, יצא לאור תוכן חיים מסודר, מתוקן ומסודר, שיגלה ויראה בהופעת אור חיים של גאולה וישועה, וישראל ישוב על מכונו, וכוח שבטיו ישוב אליו באחדות הרמונית. ועוד תעבור נעצון על ידי מונה. ומזבח השם הארוס ייבנה עוד הפעם על ידי 12 אבנים, כ-12 שבטי בני יעקב אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל ישמך. על ידי אליהו מלאך הברית, אשר מאז נקרא, על ידי קנאתו השם הוא האלוקים, הולכו ועובד עבודת השלום להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. על ידי אור הזי תורה העליונים ההולך ושוטף בכנסת ישראל ומתפלש בכל מעבדיה, הסקנותה, ספרויותיה, תקוותיה ועבודותיה, המתראים בצורות שונות, מקודש ומחול, מבניין וגם מאירוס. אמנם כולם כאחד עסוקים בבניין הפנימי והחיצוני, הפרטי והכללי, למעלה למעלה מחוג הכרתם של כל הפועלים והעובדים עצמם, וגבוה הרבה יותר מכל מטרותיהם המצומצמות. רק בעצת השם אשר יעץ לתת לעמו אחרית ותקווה, ואחרית הימים תתבוננו בה בינה. ישראל ותחייתו. עוד אספקט, עוד בחינה, פרק בישראל ותחייתו. שבטים, עם ישראל, בירת ישראל שוכן לשבטיו, בתי עליו רוח השם. השכינה היא באמת כאשר עם ישראל שוכן לשבטיו. איך הכוזרי מתאר את זה? סידר משה את שבטי ישראל סביב המשכן בארבע רוחות השמיים, כ-12 המזלות, כי הכל זה לעומת זה עשה אלוקים. היכל הקודש נושא את כולם, הנקודה הפנימית היא על הבא, וסביבה נהרג במערכת של סדר מופלא שהוא העיקרון המכונן את כל מערכות המציאות. יש סדר בטבע, יש חוק, משטר, יש סדר גם במארג החברתי של עם ישראל. איש של מחנהו ואיש של דגלו, לאותותם. זה היה בויהי בנשוא אהרון. קום השם למנוחתך, אתה ואהרון וזרעך, ובנוחו יאמר שוב השם רבבות אלפי ישראל. אין השכינה שורה, אלא על 22,000 מישראל. סדר השכינה הוא במנוחת אהרון, מנוחת המשכן. זה הסדר, על פי השם יחנו, על פי השם יישא. וכל זה מה כיום? כלום. מי יודע מאיזה שבט הוא? תגידו הכהנים, הלווים. טוב, אנחנו לא נכנסים איתם לוויכוחים. אפילו זה לא כל כך ברור. הם לא... זאת אומרת. בסדר, סומכים על חזקות, לא מתווכחים. מישהו משפחת כהן, משפחת כהן. אבל ודאות, אפילו על זה אין. לכל שכן כולנו בני תמותה רגילים. אז מה אנו? אף אחד לא יודע. נתבלבלנו. נשכחו השבטים. על מה עשה השם זאת לנו? שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. זה דווקא טוב. או ליתר דיוק, ודאי ילך ויתברר לנו שזה, על אף שברור שזה לא טוב, מכל מקום, הלא כבר בכתבי הרב אנחנו כבר די התרגלנו אם הגענו עד הלום. נו, אז זה פשוט שאין דבר שאין בו בחינה של טוב, אין דבר שאין בו בחינה של רע. על כל פנים, אין רע. תהיה רעה בעיר והשם לא עשה. אין משהו שהוא לא במסגרת ההשגחה האלוהית. ובמסגרת זאת, אנחנו צריכים להתבונן בטוב שיוצא מהרעה הזאת. ויש טוב, שכחת השבטים ויחוסם היא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. וארץ הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. שבטים זה מתי שאנחנו כעם אחד, בלב אחד, אז חשוב מאוד שנהיה מחוטבים איש על מחנה ואיש על דגלו, כאיברים שונים. יד זה לא עין, ולב זה לא אוזן. ומשורר ששיער חייב מיטה. לא לטשטש, כל אחד צריך לתפוס תפקידו, ואז הכל נפלא, והאחדות מופיעה בצורה נפלאה. אבל זה כאשר אנחנו כאיש אחד, אבל כשאנחנו בגלות, אז מה שאמור להיות לברכה בזמן החיים, עלול היה להיות לשואה שאין ממנה תקומה בזמן האילפון הלאומי, או דמדומי המוות הלאומי. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, לו גם בזמן הגלות, אז הייתה לנו הגדרה עצמית. אין לי הגדרה אני יהודי. יש לי הגדרה אני בנימיני, אני נפתלי. אז נפתלי זה לא גדי. אז ממילא זה המרחקים של הזמנים והתרבויות והמקומות אנחנו כבר מכירים אחד את השני. הלא אנחנו, למרות שכולנו יהודים, אז תסתכל אחד על פרצוף של השני, תראו כמה גזעים שונים אנחנו. איזה מנטליות שונה, איזה תרבויות שונות, איזה ימימי ימימים והרי הררים, ואיזה נהרי נהרים של זיכרונות שונים שלא חווינו יחד. אנו מצד שאנחנו המשך של אבותינו. ועם כל זה מה שמחזיק אותנו, כי כולנו יהודים. אבל אם המילה הזאת כולנו יהודים, היא לא הייתה כל כך בולטת, אז אנחנו עמים שונים. גם העמים השונים כולם, סך הכל נסתכל פרשת נוח, גם כולם שם מתחילים מאיזה אחים. מאחים בסוף יוצאים עמים שונים. גם עשיו ויצחק הם עשיו ויעקב, יצחק וישמעאל, סך הכל הם אחים. ומכל מקום עמים שונים. כי יש מסה קריטית של אופי וזיכרונות היסטוריים באפיקים שונים, שהם פשוט יוצרים עמים שונים. וכבר לא משנה המקור. יוצא שלו היינו כאלה פדנטים, אילולי השגחה האלוקית, היטיבה עמנו וגרמה לנו, כמו שחובות הלבבות אומר, שיש להודות להשם לא רק על מה שאנחנו זוכרים, צריך להודות להשם גם מה שבן אדם שוכח, הוא מדבר במישור הפרט, שזה לא טוב לזכור את הכל, וחסד השם, תגיד תודה, שאתה לא זוכר את הכל. אבל עכשיו במובן של זיכרון קולקטיבי, חסד השם, שאיבדנו את הזיכרון הקולקטיבי שלנו, זה גם כן טוב. זה טוב ששכחנו את הפלוגות לשבטים. כן.
רק ששכחנו את זה, בכלל אין לנו שום יכולת לחיות את המצב הזה. יכול להיות שרק ש...
לא, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. ששכחנו כדי שלא נחיה על פי המצב הזה. כי לו היינו חיים על פי המצב הזה, זה היה מהווה מוקד סכנה שאפשר להעריך, מאחר שזה לא קרה. אז אנחנו יכולים להעריך שרצה הקדוש ברוך הוא, שדיבר טוב על ישראל, ודאי שומר ישראל, תמיד שומר את שירית ישראל. אז הוא מסבב עיצות ומצא לנכון, ובורא עולמו יודע, שחלילה, אם היינו חיים על פי זה, כבר לא היה השם ושירית לישראל. אתה קצת מסביר דברים נכונים, אבל דומני שזה הסבר טכני ונמוך מהגובה שבו אנחנו דנים. כי אחר הדברים והאמת שלך יש מקום להתבונן, ואני חושב שבמישור הזה עכשיו הרב ידבר. מה התועלת שיש בעובדה המדכאת עד אפר ועד תרבד של ריקב של שחה לאפר נפשנו, בעובדה הזאת שכיום לא מעניין אותנו שבטים, כי כל אחד מה שמעניין אותו במקרה הטוב מאוד זה קהילתו, השטטל שלו, ברמה הנורמטיבית מה שעניין אותו זה הוא משפחתו, אשתו ובניו, ובמצב הגרוע מה שמעניין אותו זה הוא בעצמו מעניין את עצמו וזהו. אז באסון הזה ששמו מוות לאומי על כל רמת תומעותיו, או ככל שהמימד האגואיסטי הולך והופך להיות הדומיננטי, זה המוות היותר טוטלי, זה התפרדות לחלקים. מה טוב באסון הזה? זה הסוגיה שלנו. אז אתה רק הסברת לנו, מה אתה רוצה? איך מתי שאנחנו אבק אדם, איך נחשוב בכלל על השבטים? נו, איש הכל, אתה צודק. נכון. אבל עכשיו הדיון הוא לא מבחינה טכנית. איך נחשב על שבטים? באמת אנחנו לא יכולים לחשב על שבטים. אבל למה עשה זאת? מה עשה השם לנו? למה הביא אותנו למצב נורא כזה? אז במצב הנורא הזה, יש בזה גם תועלת. כי במצב הנורא שבו אנחנו נמצאים, ממכה עצמה מכין רתיעה. ושכחת השבטים היא הכנה לאחדות האומה. כי זה, דווקא זה מאפשר שיום יבוא ונשוב להיות אומה. אומה אחת. ולא, אז המצב הבריא בנתונים החולים זה היה עושה מחלת. מעין ההיגיון המקראי הזה של והיה וישלח ידו לעץ החיים ואכל וחי לעולם. אז לכן זה יהיה אסון. מה אכפת לך שישלח לעולם? לא, זה ינציח פה את הרעה. כשהמצב הוא חולה ואתה משתמש פה בנורמות או בתעצומות בריאות מאוד, זה הגרוע מכל. מעין זה. אז לכן פה לא טוב לזכור שאנחנו שבטים. צריך לזכור שאנחנו עם אחד. איפה עם? איפה עם? יום אחד נהיה לעם. זה כל מה שצריך לזכור. אחרי שנהיה לעם, נתושש, נתחיל. יחזרו אשתונותינו לחזור אלינו. נגיד שלא יום אחד יהיה, אלא נתגלה שאנחנו עם. תתחיל להתעורר בנו. נו, אחר שאנחנו עם. אז מפה יד, מפה עין, מפה רגל, מפה וכולי. ואז יהיה מאוד חשוב למצוא את החטיבה, שכל אחד ימצא את תפקידו הייחודי לו. אבל קודם כל, פתחי את קברותיכם עמי, העליתי אתכם אל אדמת ישראל, אחר כך נמשיך לדבר. אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, אז עוד פעם נחזור למשפט הקודם. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה חלילה. והרס הנוכריות היה חודר בחלקים מיוחדים והבדודים. ואל תחשבו, טוב, אז יקומו 12 עמים ויבוא משיח ויגיד להם, עמים יקרים, בשביל זה באתי, בואו, תהפכו להיות לעם אחד. אבל הרב מתאר פה בעיה נוספת, כי זה לא יהיה עמים יקרים, כי זה יהיה עמים בלולים. כי הנוכריות, ערש הנוכריות, בכלל אובדן הזהות, כי הנקודה, נקודת הקודש שבעם ישראל, זה לא היות כל שבט עבר בפני עצמו. כעבר, אז איך נגיד, אם הוא נפרד, אז זה עבר מן החי. יש מושג שנקרא עבר מן המת. אבל על כל פנים, כשהעבר, שעומד בפני עצמו, אז הוא כבר לא שומר על אישיותו העברית, העברית. ולענייננו, הוא לא היה שומר על אישיותו העברית. כעוד פנים, הוא היה מאבד את זהותו היהודית בכלל. כי ערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים הבדודים. כי באמת מה ששומר ישראל, שומר שירית ישראל, באמת סוד העניין נעוץ בנשמה. כי ליהודים יש נשמה. ואחרי כל קיצור, אסא דקאי בני חילפי, אסא שמי, אסא אהוב אסא שמי. הדת שנמצא בין הקוצים, אז עדיין הוא הדס. וישראל, עם כל התומות וכל הבלבולים וכל האסונות וכל הקריסות המערכות, אבל מעבר ליהיה החורבות האלה ששמו עם ישראל והיהדות ויהודים, מעבר לכל זה יש את הנקודה הפנימית. אבל נדבר, 30 יום לפני החג דורשים בהלכות החג, אז נגיד תימו כל השמנים, אבל פח אחד חתום וחותם כהן גדול, עד לשם לא תגיע יד האויב. בנקודת קודש הקודשים הזאת היא תשמר, ומשם יצא אור גדול. אז העיקרון הזה זה העיקרון. מה זה הנקודה הזאת? מה זה קודש הקודשים? מה זה פח השמן חתום וחותמו של כהן גדול? זה ודאי הספירה הנשמתית, הפנים פנימית. נקודת היהדות. נקודת היהדות זה לא מילים. נקודת היהדות זה גם לא תעודת זהות שכתוב עליה יהודי, אמא שלי יהודיה. נקודת היהדות באמת זוהי התכונה הקולקטיבית של האומה. שהיא נמצאת בסתר נשמתו של כל פרט ממנה. וזו נשמתו, התהורה, שיהיה מה שיהיה עם כל הקורת שיכול לעלות על כל מערכותיו התודעתיות והמעשיות, הנקודה הנשמתית לא תיקרית, קרי הנקודה הכללית. עכשיו, כשעם ישראל בתודעה ובשאיפה לשוב אל הכלל, זו התנוצצות של תואר הנשמה. כל מה ששייך לתודעה הלאומית ככלל, באמת, זו התנוצצות הנשמה. ואם תגידו, כל התורה וכל המצוות, זה ההתנוצצות של הנשמה, אז תדעו לכם, שאתם לא מבינים כלום במושג תורה ובתורה מצוות, אם אתם לא מבינים שהתורה והמצוות, זה ההתנוצצות של התודעה הכללית של האומה. כי כל התורה וכל המצוות, זה המופע של הזרם הנשמתי הקולקטיבי, ועל כן זה חיינו ואורך ימינו, ולכן יש להם משמעויות. רק מצד שזה המופע של כללות האומה, בחרבנו מכל העמים, יש לך זכות להגות בתורתו. אתה לא בתודעה של בחרבנו מכל העמים, אסור לך בכלל להגות בתורה, וכשאתה הוגה בתורה ידע לך זה בעומק העניין, זה לא תורה, זה מין תורה כזאת שהיא מובילה לאובדן הארץ. על מה עבדה הארץ? על שלא ברכו בתורה תחילה. על עוזבה מתורתי, זה נקרא עוזבה מתורתי. עוזרה מתורתי, הכוונה שלמדו את התורה. למדו את התורה, עסקו בתורה, הגו בתורה. התורה הייתה יקרה להם, שמרו את המצוות. זה נקרא עוזבם את תורתי על פי חז"ל. משום שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה לא ברכו בתורה תחילה? לא שמרו מצוות? כתוב לברך. אז בטח ברכו. מה עוד שזה מצווה דאורייתא לברך על פי השגת אריה, כידוע. אז מה? אז ברור, גם, לא, גם כתוב שתופסי התורה. היו שם תופסי תורה. אז הם תפסו את התורה. ומכל מקום לא ידעוני. אבל כתוב על עוזבם את תורתי. אז איך תופסי התורה? תפסו את התורה, וזה נקרא שהם עזבו את התורה. על עוזבם את תורתי. כי יש ואדם עוסק בתורה, וזה לא תורתי. כי זה תורתו. זה מה שהוא, בהזיות שלו, בערכים שלו, על מה זה תורה. אבל תורתי זה מתוך תודעה של בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו כעם את תורתו. זה נקרא ידעוני. זה נקרא לדעת אותי. כי אי אפשר לדעת את השם אם אתה לא קשור לכלל ישראל. זו הספירה הנשמתית. זו האמת הפנים פנימית של התורה ושל המצוות ושל היהדות. רק זה. עכשיו, אם לא נשאר כבר כלום, וכל מה שנשאר זה רק התקווה להיות עם. זה פח, שמן קטן, שממנו ישוב הכל, כל האורה. זה גם ייתן מספיק אורה באופן ניסי, עד שיכינו עוד פעם, עוד שמנים, תיאורים. אבל אם הייתה נפלגת האומה לשבטיה, ובמצב הגלות, אז כל אחד היה מקים לו את מציאותו ותודעתו שהייתה הולכת ומתגבשת כתודעה לאומית. אבל תודעה לאומית פרטית. לא תודעה לאומית של ישראל, אלא תודעה לאומית של ישחר, של ראובן. זה לאום ראובן. המעמד הזה היה בו פתח מספיק על מנת שתודעת הקודש, קודשים, של הכלליות, גם היא הייתה כבר מתמסמסת. כי כבר הייתה עובדת השאיפה לתודעה הלאומית במשמעותה המקורית, שרק היא האלוקית, רק היא הנשמתית. כי הפונקציה הזאת של השאיפה להיותנו שוב לעם, שנשוב לציון, היא כבר הייתה מקבלת את סיפוקה בצורה אחרת. ולאומיות במקום שאיננה קוראת בשם כלל ישראל, אז זה כבר, הנוכריות הייתה מנצחת. ואז העצה הזאת שיבוא משיח ויפתור את העניין, כנראה לא הייתה מקובלת על הקדוש ברוך הוא. כי זו רמת שחיתות כזאת, שלא יכול להיות שהיא תקרה, כי אם היא תקרה, כבר אין ממנה תקומה. ולכן זה לא קרה. ולכן הצעת השם הייתה דווקא בסוג המחלה הזאת, שהיא השכיחה ממנו את השבטים. השכיחה את השבטים, אז כל מה שנשאר לנו, אנחנו עם ישראל. עם ישראל, אנחנו יהודים. מי? כולנו. וזהו. כבר לא משנה איזה שבט, לא משנה איזה פרצוף. לא משנה שום דבר, העיקר שאנחנו יהודים. כן? להתפרד? טוב, אם תרד מהרעיון שלך ותישאר על הגל של איפה שאנחנו, לאן שהגענו בשלב זה. הנח לקדוש ברוך הוא, כי הגיון שלי הוא מנסה להרצות את הדברים. תראה, מה שקרה, כנראה זה מה שהיה צריך לקרוא. אז אתה עכשיו נותן לנו עצה לקדוש ברוך הוא רטרואקטיבית. בעצם הקדוש ברוך הוא זה היה פספוס, כי עשינו את הגלות, ועדיין לא שכחנו שיש לנו משפחות ויש לנו קהילות. אז מה דורה בטרה אתה רוצה לעשות? הרעיון שלך לא מקובל. לא בעליונים ולא בתחתונים. כל פנים. אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות נתרבה בלבול והערבוב. נו, אז אנחנו עכשיו נמצאים פה במכת התרופה ובתרופת המכה האלוהית. ויש לה את ההשלכות הקשות שלה, כי כשמשתמשים בתרופות, איך אומרים, זה שתהיה בריא, אבל זה, איך אומרים, זה לא בריאות. אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, נתרבה הבלבול והערבוף. הכל מבולבל והכל מעורבב. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו. כי עם כל ערכי החיים, הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות, שכל אחד מהם במקומו מוסיף תיקון אור וחיים, מתאים עם הלוך הנפש השבטית ובנה את עולמו, והוא לפעמים מאחר, מאחר וסותר בניין ביותו מלופף בסדרים שאינם מעניינו. שכחנו צדדים מעצמיותנו. כל זה כדי להציל את עצמות עצמיותנו. ומכל מקום, התפקוד העצמי הממשי, על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, נתרבה בלבול בערבול. מאוד מפורסם, דברי הקודש של הארי הקדוש. שישנם 12 שערים בשמיים, כמו שהיה בבית המקדש, אתם יודעים, היו 12 שערים או 13 שערים, שבהם היו נכנסים אל הר הבית. אבל הם כנגד 12 שערים שנמצאים גם בשמיים, כלומר, הקטגוריות הנשמתיות של כנסת ישראל, הם מתפצלים ל-12 עקרונות ואופיים, וזה סדר התפילות. וסגנון התפילה של שמעון זה לא סגנון התפילה של יהודה, וסגנון התפילה של אפרים זה לא סגנון התפילה של דן. ישנם שערים שונים, וממילא מן הסתם נוסחי תפילה שונים, וככה זה צריך להיות, וככה עוד בעזרת השם, כמו שהפסקה מן הסתם קלטתם מהקריאה הראשונה, עוד תעבור נעצון על ידי מונה, ועוד יחזור עם ישראל וישכון לשבטיו, אז עוד יחזרו גם 12 נוסחים שכל אחד לא יטוש תורת אמו, ואת נהר נהר ופשטי. אבל לא לחשוב שרק זו הבעיה, כי כבר מי יודע, אז יש כל מיני נוסחאות, זאת אומרת, יש נוסחאות של תפילות, אני לא יודע אם יש 12 נוסחאות שונות, לא יודע אם הגענו ל-12. אין לנו אפילו לא 12 נוסחאות של תפילות שונות, ואם יש, זה לא עושה רושם שזה כל כך של שבטים, אלא עושה רושם ש... העיקר, התפילות ודאי מתבלבלו, וכשהתפילות מתבלבלו, אז לא מתפללים טוב. ומן הסתם אני לא צריך לגלות את אוזנו של כאשר אני מדבר על ציבור רחב, אז לב יודע מרת נפשו, וכולנו יודעים שלהתפלל אנחנו לא מתפללים טוב. יש לזה הרבה סיבות, ואחר כל הדברים והאמת שעכשיו זה לא, אני לא מעביר עכשיו שירוי מוסר, אז לכן אני לא אומר את הדברים שהיו צריכים להגיד על הנושא הזה, אז כל אחד יגיד את זה לעצמו, שזה לא בסדר שאנחנו לא מתפללים טוב, ומי השם שאנחנו לא מתפללים טוב? כל אחד הוא השם שהוא לא מתפלל טוב, נקודה. זה האמת הקשה והמרה שלא אמרתי אותה. אבל עכשיו הנושא שלי שאני כן אומר אותו, אחר הדברים והאמת שלא אמרנו, אז עכשיו יש עוד סיבה שהיא באמת מסירה אשמה, שזה מסוכן מאוד להסיר אשמה, חס וחלילה שמישהו יסיר מעצמו אשמה. אבל יש פה אמת שהכל מבולבל. אז איך אדם יכול להתפלל? זה לא התפילה שלו. זה לא, באמת לא מתאים לו. אז לכן הוא לא מוצא הלוך נפש. ומאמצים, ודועך עוד פעם. כי זה לא מתאים לו. אז התפילות נתבלבלו. וכשאדם לא מתפלל כמו שצריך בן אדם להתפלל, לא מתפלל כמו בן אדם, כי תפילה באמת זה וישפוך את נפשי לפני השם, ולא כזה, נו, מנחה, מה יראה, נו, זהו, יש את הנוסח, זה, יום אחד, יש מה אחד, דרך טוב, שלום. זה צריך להיות תפילה כזאת שבן אדם, בקיצור, הוא אחר כך לא יכול להשתחרר ממנה במשך עד התפילה הבאה, מהרושם של התפילה שלו. זה לא שהוא מדי פעם צריך להיזכר איפה הוא בתפילה. אז זה הכל כתוצאה מזה שאנחנו לא יודעים את נפשנו. אנחנו לא יודעים את נפשנו, לא יודעים את תפילתנו, לא יודעים את תפילתנו. איך אנחנו נרצה שהתפילות תהיה מקובלנה, תתקבלנה? כשבן אדם לא מתרשם מתפילתו, פירוש הדבר שתפילתו לא התקבלה, תפילתו נדחתה. זה הגדרת המושג תפילות דחויות ותפילות פסולות. שאין הרבה רושם בנפשך מהתפילה שהתפללת. כל פנים, התקבלו תפילתך זה האימפקט, זה הרושם שהתפילה עשתה על נפשך. והיה והיא עושה רושם קל, אז תפילתך התקבלה באופן קל. והיה והיא עושה רושם כבד, התקבלה תפילתך. אבל איך יש לנו לצפות שתתקבלנה תפילותינו אם אנחנו לא מתאימים לעניין? העניין לא מתאים לנו. אז תראו שזה אסון כבד. אבל זה לא רק זה. אם תרצו, זה סימפטום. אבל מכאן נלמד על כל הוויית החיים. הכל מבולבל. הכל פה לא עמוק. הכל פה לא שייך באמת אל אשיות הדברים. כי שום דבר לא מתאים בדיוק כמו שהוא צריך להיות. כל ערכי החיים, הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות. שכל אחד מהם במקומו, הוא מוסיף תיקון אור וחיים, מתאים עם הלוך הנפש השבטית ובונה את עולמו. והוא לפעמים מאחר וסותר בניין ביותו מלופה בסדרים שינה מינימו. טוב. מפאת השעה ומפאת רצוני להאריך מאוד בנושא הזה, אז לכן נעצור פה עכשיו. רק בפעם הבאה, אם אני לא אזכור, תזכירו לי, פה אנחנו, ואני רוצה להאריך לכם בנקודה הזאת. בלי נדר, אולי מי שרוצה שיביא לעצמו, ובטח אני אצטרך, פנקס י"ג, נקרא משם את פסקה ממזיין. זה מאוד מאוד ישיח לפה. אולי נקרא עוד משהו. כל פנים. נשאיר את זה פתוח. מה שאמרנו פה. רק ראש המשומית.